טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בכף דלת בכסלב, ערב חג החנוכה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת מורנו הרב זלמן ברבי יהודה, רב זלמן דרוק, זכר צדיק לברכה, שהיום יום פקודת שנתו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. בהפטרה שקראנו אתמול, אמר הפסוק, השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא. כלומר, אם השם שולח את דברי נבואתו, אז אין מצב שהנביא לא מדבר. אם הוא קיבל נבואה, הוא חייב לדבר. ויש הלכה בסנהדרין, שהנביא שהוא כובש נבואתו, חייב מיתה. אם הוא קיבל נבואה, אסור לו, הוא חייב מיתת חנק. זה מיתה בידי אדם. אז בואו נראה בתוך שיחות הרב ציודה, קודם בספר שאין לכולם, יש לחלקנו, אני אקרא בכל. על זה אנחנו נדבר. שאלה מצוינת. עמוד 352. בשיחות הרב ציודה בראשית. הכותרת כאן בסעיף 2, נבואה כלל ישראלית ואישית. הכישרון לנבואה הוא קודם כישרון לאומי. ומתוך זה הוא גם כישרון אישי. מזה נמשך חלקה השני של ההפטרה, מבררת מציאות הנבואה באופן מקורי. השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא. בפרשת שופטים נמצאת ההגדרה של נביא, ונתתי דבריי בפיו ודיבר. כלומר, הנביא הוא אישיות מיוחדת, אבל יחד עם זאת, נבואה שייכת לכלל ישראל. הנח להם לישראל, אם הן נביאים הן, בני נביאים הן. נבואה זה לא דבר פרטי. הנביא הוא ודאי איש מעלה, אבל השם נתן את דברו בפיו של הנביא כדי שהוא ידבר. הנבואה זה דבר שהוא שייך לכלל ישראל. דרך האנשי המעלה האלה. אנו עם נביאים. כך בהערות למטה, הגדרה של ספר הכוזרי. מה מאפיין אותנו? אנחנו עם של נביאים. והרב ציודה מכניס אותנו, מרומם אותנו אל הציור הזה. כי כשאנחנו אומרים היום אנחנו עם של נביאים, זה לא בדיוק הגדרה, אנחנו אפילו לא פגשנו נביא אחד. מה הפירוש אנחנו עם של נביאים? אז הרב ציודה מכניס אותנו במנהרת הזמן, מרומם אותנו אל המציאות הזאת. זה מה שהוא עושה פה בשורות הבאות. הנבואה שורה בזמן שישראל בארצם, בשלמותם, בזמן שמקדש ומלכות בשלמותה. קודם כל, נבואה, אי אפשר להוציא אותה מהקשרה. היא לא יכולה להגיע אליך בפלאפון. נבואה, יש לה רקע. עם ישראל בארצו. אבל לא רק בארצו, בשלמות ארצו, כשארצו בנויה, כשהוא ורק הוא שולט בארצו, וכשבמרכז ארצו יש את ירושלים הבירה, ובמרכז ירושלים בית המקדש בנוי, ועבודת הקורבנות, והשראת שכינה, ואז מופיעה הנבואה. התופעה של נביאים שייכת למציאות של כלל ישראל. לכן אנחנו היום עוד לא כל כך מבינים את המציאות הזאת. אנחנו ברוך השם זוכים לקיבוץ גלויות, אבל זה רק ההתחלה של ההתחלה של בניין כלל ישראל. התופעה של נביאים שייכת למציאות של כלל ישראל, בריאות ישראל, שלמות ישראל. לעומת זאת, כשאנו במצב של הידרדרות, מחוסר שלמות, נפסקת הנבואה בישראל. כשעם ישראל גולה מארצו, אז כבר אין נבואה. ממציאות הנבואה הכלל ישראלית, נמשכת בפועל השראתה לאנשים מסוימים. אם כן, נבואה היא כלל ישראלית ואישית, גם יחד. ואז הוא מבאר את דברי הפייטן בפיוט יגדל. שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. מי זה אנשי סגולתו? אל אנשי סגולה במובן של, מובן כפול, של סגולה כלל ישראלית וסגולה אישית מיוחדת. הזוכים לנבואה הם קודם שייכים לכלל ישראל. חייבים להיות אנשי סגולתו. מי שלא יהודי לא יכול לקבל נבואה. לשיטת הכוזרי, אפילו גר, שהוא יהודי, הוא לא יכול לקבל נבואה. שיטת הרמב״ם כן, חזון עובדיה, מציאות חריגה. אז קודם כל סגולה כלל ישראלית. וכמובן, אנשי סגולה. אנשי סגולתו זה המיוחדים שבסגולה הזאת. כובש נבואתו. קיימים ברורים רבים לגבי נבואה, הן בהלכה והן באגדה. המפוזרים בכל השעס ובמדרשים. היה בדעתו של הרמב״ם לחבר ספר הנבואה. כך הוא כותב בכמה מקומות, ספר הנבואה שאני עתיד לחבר. חבל שלא זכינו לו. אבל זה כל כך חשוב, העניין הזה של הנבואה, הוא כל כך מגדיר את הגדרתנו הלאומית, עם נביאים, לכן הרמב״ם חשב לחבר ספר. חלקים מהפרקים האלה נמצאים במורה נבוכים ובעוד מקומות. אחת הסוגיות האחרונות של מסכת סנהדרין עוסקת בעניין הקשור לאחד הפסוקים של ההפטרה. השם אלוקים דיבר? אם השם מסר לך דבר נבואה, מי לא ינבא? אתה לא יכול לא להגיד אותו. קיימת גם מציאות של חטאי נביאים. עניינו של נביא הוא דיבור. נביא הוא מלשון ניב, בורא ניב שפתיים, ונתתי דברי בפיו ודיבר. עליו לבטא את הדברים בסגנונו הוא. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אבל אין אלה דברים שלו, ונתתי דברי בפיו. הנביא שמוסר לנו נבואה, זה לא נאום שלו, אלא הוא צינור לדבר השם שעובר דרכו. המדרגה העליונה של משה רבנו, שכינה מדברת מתוך גרונו. כל הנביאים, תלמידיו, מדרגות פחותות יותר, והרמב״ם עומד על ההבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, אבל מכנה משותף, דבר השם עובר דרך הנביא. הנביא מקבל תפקיד שליחות. דבר השם ניתן בפיו כדי למוסרו לציבור, לכלל ישראל, או למוסרו לאישיות כלל ישראלית, כמו מלך ישראל וכדומה. הוא מקבל שליחות אלוקית באופנים שונים, ידיעות, אזהרות, ועליו למסור אותה בדיבורו. אנחנו קוראים בתנ"ך שיש מלכים שמנהיגים את עם ישראל, ואז מופיע דבר השם בכל מיני צמתים אל הנביא, והוא אומר לו, לך תזהיר את המלך, לך תגיד לו כך וכך לעשות, כך וכך לא לעשות. מובן מאליו שבתור שליח, הנביא הוא שליח אלוקי, להעביר את דבר השם. עליו לקיים שליחותו. אמנם התכנו מצבים של קלקולים, אפילו אצל נביאים. נביא צריך לדבר בשם השם. אם הוא מדבר בשם עבודה זרה, הוא חייב מיטה. קיימות אפשרויות שונות, מדרגות שונות ואופנים שונים של חטא. אחת מהן היא שנביא קיבל שליחות ולא מילא אותה, דבר המכונה במשנה, כובש את נבואתו. הנביא מקבל דברים במוחו, במחשבתו, ברגשו ולבבו, כדי לגלותם בפיו, אם לא עושה כן, הוא מועל בשליחותו, עליו אומרת הגמרא, הכובש את נבואתו, לוקה. אז לוקה, לא מה שאמרתי, אבל יש גם חיוב מיטה, טוב, אז בוודאי,
כמו לכפות על המצוות.
אז צריך להכין את את הדבר הזה, לברר יותר את הפרטים. סליחה שלא הכנתי. נמשיך הלאה. יפה. יש על זה הרבה ביאורים בהלכה. למשל, אין אדם לוקה עליו שאין בו מעשה. אבל לפני כל זה שואלת הגמרא, מה שנשאלה פה השאלה קודם. מן מטרי בי, מי מטרי בו? הרי אין אנשים אלא אם כן מזהירין, והקונטקט שלו עם השמיים הוא אישי, ברשות היחיד שלו. מי יכול לדעת כדי להטרות בו? הכל אינטימי בינו לשמיים. זאת השאלה שכבודו שאל. איך אפשר להעניש נביא על דבר שהיה צריך לעשות בלי התראה? על כל עונש צריך להטרות. שני עדים צריכים להטרות בו, אם תעשה כך, תהיה חייב מלכות, תהיה חייב מיטה. עכשיו, נביא שכובש נבואתו, הוא קיבל נבואה, רק הוא, בפנימיותו, באוזניים שלו, שמע את הנבואה. הוא החליט לכבוש את נבואתו. אז איך הוא יכול להיענש אם אנחנו לא יכולים להטרות בו? זאת שאלת הגמרא. בתשובת הגמרא מופיע לימוד נפלא. תהפכו את העמוד. היא מתרצת שיש מי שיתרה בו. מי יתרה בו? חבריו הנביאים מטרים בו. מה שנאמר לנביא אחד, נתפס גם על ידי הנביאים אחרים. כלומר, זה לא שרק הוא יודע מהנבואה שהוא קיבל. יש לו עוד חברים נביאים, והם גם מקווננים על אותו תדר, אנחנו נראה את זה בהמשך, את המשל הזה, וחבריו הנביאים יודעים שהוא קיבל נבואה, אולי הם לא יודעים את תוכן הנבואה שהוא קיבל, אבל הם יודעים שהוא קיבל נבואה. הביפר צפצף אצלם, שעכשיו יש נבואה, והם אומרים לו, קיבלת נבואה, תגיד. הוא אומר, זכות השתיקה. אומרים לו, יש עונש. מטרים בך, לא תעשה, יש עונש. איך להבין את המציאות הזאת, שיש חברים שהם כולם נביאים, והם יודעים, אבל סודה ממשיך לצייר לנו, במדינה של נביאים, בפרק זמן אחד נתנבאו, וחיו נביאים רבים. היו אקדמיות של נביאים, במחאות כפולות. ישיבות של נביאים. לאלישע הנביא היו תלמידים, בני הנביאים. בזמן שהייתה נבואה קיימת בישראל, רבים היו שייכים למדרגה הזאת. הגמרא במגילה מוסרת שהיו המוני נביאים. הגמרא שם אומרת, כפליים כיוצאי מצרים היו נביאים לישראל. כפליים כיוצאי מצרים. יוצאי מצרים 60 ריבו, 600 אלף. מספר הנביאים היה 1,200,000. זה מטורף. 1,200,000. אז הגמרא שואלת מיד, אז למה התנ"ך כל כך קטן? אם היו כל כך הרבה נביאים, 1,200,000. אז אם כל אחד היה כותב שורה, היה צריך לנו תנ"ך, ואם כל אחד היה כותב עמוד בכלל, זה היה אציקלופדיה. אומרת הגמרא, אלא נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. נבואה שלא הוא צריכה לדורות לא נכתבה. אז היו המון המון נבואות, המון נביאים, מה שנכתב זה רק הנבואות שהוצרכו לדורות, זה התנ"ך. נמשיך הלאה. נכון? בגלל שרק מה שצריך לדורות. הם היו נצרכות לדורם. אמנם, ממשיך הרב ציודה, מעט מאוד ידיעות נשארו לנו מהם. כל הנביאים היו תלמידי חכמים וגדולי תורה. כי הרמב״ם כותב שהשם לא יכול לתת נבואה לצפרדע. יש תנאים כדי לקבל נבואה. צריך להיות תלמיד חכם, צריך להיות גדול בתורה, ועל גבי זה להתרומם גם לנבואה. אין הנבואה מופיעה אלא מתוך התפתחות תורנית השכלתית מוסרית וצדקותית. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב, כך הגמרא בנדרים. גם על ידי התפתחות החושים הצליחו להגיע לחזיונות ולפגישת הופעות אלוהיות. זאת התפתחות רוחנית, התפתחות של חושים. אם כן, מיד תראה. אם כן, הייתה כאן מדינה מעניינת ביותר. מדינה פוליטית, ממלכתית וחקלאית. רבי יהודה מחזיר אותנו למה שהיה לפני חורבן הבית. מה שאנחנו עכשיו קצת מתחילים להרגיש בחסדי השם, בשוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים. צריך לזכור שהייתה כאן מדינה פוליטית, ממלכתית, חקלאית, שלמה המלך, דוד המלך. ויחד עם זה, מדינה של נביאים שהסתובבו בה למאות ולאלפים. אמנם מעט מאוד נשאר מהם בכתב, בחלקו הראשון של ספר הכוזרי, הדבר מתואר בהרחבה. כמה פעמים נזכרות להקות נביאים. בספר שמואל כתוב שיש להקות נביאים. הגם שאול בנביאים, בית אם פתח במובן של הידיעה, הגם שאול בנביאים, הנביאים הידועים. שמואל אומר לו, לך ופגעת חבל נביאים, במדינה הזאת מסתובבים אנשי רוח המקבלים הודעות אלוהיות ומתמלאים מהן. רב צודה במקום אחר אומר, אנחנו רגילים היום ללהקות אחרות. יש כל מיני להקות. אבל זה רק הכנה לנבואה. זה אין הנבואה שרואה אלא מתוך שמחה. אבל בתנ"ך כתוב שהיו מסתובבים פה להקות של נביאים. מה זה להקות? בתי מדרש שלמים של אנשי מעלה, תלמידי חכמים, הראויים לנבואה, לאיזה קונטקט, איזשהו קשר עם ריבונו של עולם. זה בכל דבר, תמיד שיש אור יש גם חושך. תמיד שיש דבר מתוק יש גם את המר מסביב. נכון? בחירה חופשית. שמיעה נבואית, ממשיך הרב ציודה. חלק מיוחד מהם היה מקבל שליחויות ופקודות אלוהיות על מנת למסור אותן. יש נביאים שקיבלו השראה לעצמם, ויש שזה על מנת למסור אותן. הגמרא סנהדרין מתארת לנו שגם נביאים אחרים היו תופסים דברים אלה. כדי להמחיש לנו תופעה זו במידה מסוימת, נוכל לדמותה לכוחות לוחמים שמצליחים לתפוס באוויר שידור חי, שידור רדיו, המיועד לכוחות אחרים. טוב, זה הרב ציודה, בשיחות שלו לפני עשרות שנים. יש איזה שידורי רדיו, ופתאום אנשי מודיעין עולים על התדר. אני זוכר שפעם, כשהייתי ילד, היו טלפונים אלחוטיים. היית מרים את הטלפון בבית. לפעמים היה לך עוד מישהו על הקו. זה היה המציאות אז. אז היום יש אפשרות, בוודאי הרבה יותר להבין, אפשר לצוטט לכל מיני תדרים. אז יש תדרים מוצפנים וכולי, לא נגלה לאויב את כל הסודות של המודיעין שלנו, שאני לא יודע. נמשיך הלאה. כמו כן, היו אנשים שהתפתחו, עכשיו הוא הגיע לנמשל, היו אנשים שהתפתחו במדרגת קדושתם ובכישרונותיהם, עד היותם ראויים לתפוס דברים כאלה הנאמרים מביאים. נתפתחו אוזניהם עד שיכלו לשמוע, והתפתחו עיניהם עד שיכלו לראות. לכן יש מי שיכול להטרות בנביא הכובש את נבואתו. חבריו הנביאים שהגיעו למדרגה זו של שמיעה. באוויר מרשרש שפלוני קיבל שליחות. עכשיו אנחנו יותר מבינים. יש תדר כזה של אוזניים של אנשי מעלה ועיניים של אנשי מעלה שהם שומעים והם רואים שיש איזו התרחשות. יש איזה מסר שמגיע בתדר. התדר הזה מצפצף. אז הם יודעים שיש נבואה. לכן הם פונים למישהו ואומרים לו, קיבלת, איך אנחנו יודעים? זה צפצף. אז זה רשרש. אתה אומר, אתה מחזיר קושיה, אתה אומר, אם כולם כל כך יודעים, אז זה אלפים. אז צריך לומר כנראה שהיו המון תדרים. לא כל האלפים באותם מדרגות. זה המון המון מדרגות של נבואה. אז היו הרבה רשתות. אז אני לא יודע כמה היו חברים בתוך איזשהו רשת, בתוך איזשהו תדר, אבל היו קבוצות, קבוצות. הרי יש לנו היום קבוצות וואטסאפ. אז היו קבוצות וואטסאפ של נביאים. אז כנראה, בזמנם, גם היו קבוצות כאלה. כמובן, מי שיש לו וואטסאפ, הוא לא יכול לקבל נבואה. צריך לדעת. המכשירים המגושמים והתמיעים האלה, הם בדרך כלל לא מאפשרים. אבל בשביל המשל, כדי להבין את הדבר הזה, קבוצות וואטסאפ טהורות מהגשמה ומחושים, קבוצות כאלה. אתה חושש שהכמות היא על חשבון האיכות. אבל כנראה... נכון. אבל דווקא משום כך, הרב ציודה מביא את הגמרא שכפליים כיוצא מצרים היו נביאים לישראל, כי היינו הרבה יותר בריאים, הרבה יותר שלמים ביהדותנו, בשלמות ארצנו, מקדשנו. אז זה לא היה עניין של יחידים. היום אתה אומר, אנחנו על הפנים, אולי יש יחידי סגולה, אני יודע מה, הרמב״ם, הנשר הגדול, הוא מרופף מעל כולם, הרב קוק, לא, בתקופתם הייתה המון בריאות, כולם גדלו בגדלות של תורה, בגדלות של מצוות, בבריאות, בטבעיות. אנחנו לאט לאט חוזרים, תורה חוזרת לאכסניה שלה, לארץ ישראל, ובעזרת השם גם יקומו נביאים, כמובן, שנו טראומה מנביאי שקר, אבל הכל יהיה בקדושה ובטהרה ובאמיתיות. כן. כן. אני מסכים איתך שאנחנו היום, קשה לנו להוציא את המילים האלה, נביאים. אבל אנחנו כל כך רחוקים מהבריאות השלמה שהיו כל כך הרבה נביאים בישראל. עוד מעט נראה אולי איזה מלבים על זה בספר יואל, אם נזכה. נמשיך הלאה. ויש אפשרות של שמיעה אובייקטיבית. הם לא קיבלו שליחות זו, אבל הם יודעים שהיא קיימת, על כן הם יכולים להתרות בנביא שאינו ממלא אותה. ברור זה מפיץ אור ומסייע לנו קצת להבין את מצב הנבואה. הנבואה היא מצב של קליטה ותפיסה, של סוג אנשים מסוימים השייכים לאווירה הזאת. באווירה הזאת הם הגיעו למציאות של קליטה פרקטית מעשית. מהקדמת הרמב״ם למשנה תורה מתברר שכל הנביאים היו גדולי תורה בישראל. כפי שהזכרנו לפני כן, אומנם את הדברים האלוהים שקיבלו הם מסרו בתור נבואה ולא בתור הלכה, כי אסור לפסוק הלכה מתוך נבואה. לא בשמיים היא, ויחד עם גדלותם התורנית המדעית, הייתה להם סגולה נפשית פסיכולוגית מיוחדת של תפיסת דברים אלוהים. עכשיו בדף הנלווה שצילמנו, כתוב בספר יואל, מה יהיה באחרית הימים? והיה אחריכן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות תראו. הפסוק מדרג את עם ישראל. יש הגיל הצעיר, זה בניכם ובנותיכם. יש הגיל הבינוני, זה בחוריכם. ויש הגיל השלישי, זה זקניכם. אבל לכל אוכלוסייה, אומר הנביא יואל, תהיה קליטה של דבר שהוא מוגדר בהגדרה שונה מאוכלוסייה אחרת. הצעירים ביותר זה הבנים והבנות, הם יתנבאו. הבחורים יקבלו חזיונות, חיזיון. והזקנים חלום. אז נראה את המלבים בפסקה הבאה. באחרית הימים, שתרבה ידיעת השם למטה, איך תרבה פה ידיעת השם? אנחנו נלמד יהדות. הרבה תורה, תלמוד תורה, הלכות, אמונה, תרבה ידיעת השם למטה. אז תתעורר גם התעוררות מלמעלה, התערותא דלעילא, וישפוך את רוחו עליהם. אם אנחנו מכינים פה את הכלי קיבול, אז השם נותן חוכמה לחכמים. אם יש כלי לקלוט את השפע, אז השם אומר, אתם מצדכם מתרוממים, אז עכשיו אני אשפוך עליכם שפע עצום, רוחני. אשפוך את רוחי על כל בשר. רוח השם כולל כל המעלות הנפשיות. כמו שכתוב, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם. שכל שפע רוחני שיחול על האדם מאת השם, בין על כוח הגוף בגבורה, בין על כוח המדמה בעצה והעשרה אמיתית, בין על כוח בשכל של חוכמה ובינה, בין השפע הנבואי ברוח דת ויראת השם, שלמעלה מהשכל, יכונה בשם רוח השם. רוח השם, כוונה היא שפע אלוקי על כל הכוחות השונים בנפש. ואז ישפוך רוחו על כל בשר בשפע רב ועצום, כשופך מים שהם מתפשטים בכל מקום ויחסו את הכל בשווה. ריבונו של עולם, הוא שופך, הוא משפיע שפע עצום. עכשיו נראה ביחס לנבואה, איך זה ייקלט אצלנו. אולם בכל זאת יהיה הבדל ביניהם לפי הכנת המקבלים. והוא, וניבאו בניכם ובנותיכם, כי יש שלוש מדרגות. יש את הנבואה הגמורה, ב' חזון, שהוא למטה מהנבואה, שיראה מחזות בהקיץ על ידי שיחול השפע על כוח דמיונו. אדם ערני, אבל מה? הוא לא קורא עיתון, אלא הוא שקוע, הוא מתעמק, הוא מתבונן, ואז הוא זוכה לחזות מחזות. זה לא כמו נבואה, אבל זה מחזה בהקיץ. מדרגה הנמוכה יותר, השלישית, החלום הצודק, יש חלומות שווא, אבל יש גם חלומות צודקים, חלומות אמיתיים, שהוא למטה מן השפע, הוא מעורב בו תערובות תבן ושיגים יותר מן החזון. דלגו על השורה הבאה. עכשיו הוא יסביר, אחרי שהוא חילק בין נבואה, שזה הדבר העליון, לבין חזון, הדבר האמצעי, לבין הדבר התחתון, שזה חלום. עכשיו הוא בא להגיד, שימו לב שהנביא יואל מפתיע אותנו. כי אנחנו היינו מצפים שמי יזכה לנבואה? הזקנים. ומי יזכה לחלום? זה הבנים והבנות. והבחורים באמצע, הם יקבלו חזון. ופה בדיוק הפוך. ובזה יאמר, שהבנים והבנות הצעירים, שהם נולדו בדור המשיח המוכן לרוח אלוקי, סדרת הנשמות של הילדים הקטנים, הצעירים שלנו, היא סדרת נשמות שהולכת ומתפתחת. ככל שהנשמות קרובות יותר לביאת המשיח, הם עם פוטנציאל עצום יותר. זה כבר לא נשמות שנולדו בחוץ לארץ, זה נשמות שגדלו בארץ. ככל שהארץ, ככל שמדינת ישראל יותר מתפתחת רוחנית, כך שפע הנשמות הוא יותר עליון. ובזה יאמר שהבנים והבנות הצעירים, שהם נולדו בדור המשיח המוכן לרוח אלוקי, הם ינבאו נבואות גמורות. אז מי שרוצה לשמוע נבואה, יתחבר לנכדים, לנינים. הם יהיו הנביאים. לא שילד שמשחק בגולות הוא נביא. יש לו פוטנציאל יותר גדול. נו, והנכד של הנכד הוא בכלל יהיה נביא עליון. הלאה. והזקנים, שהם נולדו בדור קדום יותר, רחוק מדור המשיח, לא יושפע עליהם רק החלומות הצודקים, שזה הדבר הכי נמוך. והבחורים שהם נולדו גם כן לפני בוא המשיח, אבל לידתם היה קרוב לזמנו יותר מן הזקנים, הם חזיונות יראו שהוא שפע ממוצע בין הנבואה והחלום. המלבים הזה הוא סבור שהנבואה שייכת לצעירים. המלבים הזה סבור שככל שהדורות הם יותר צעירים, יותר קרובים להערה של המשיח, יש להם פוטנציאל אדיר. וכתוב שבכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. אנחנו מחכים שהבנים והנכדים שלנו יעלו עלינו. כרגע זה בהכשרה ובהכנה, בעזרת השם שתופיע הנבואה. העולם, גם הנבואה שייכת לצעירים, כך לפי המלבים. הוא אומר, מתי שיבוא המשיח? אם יבוא בעוד 200 שנה. אז זה אומר שמי שיוולד בעוד 100 שנה יהיה יותר מוכשר ממי שנולד היום. כן, אנחנו לאט לאט מתקדמים. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אדמת הנבואה. אין מה להשוות ילד שנולד פה לילד שנולד בחוץ לארץ. זה פוטנציאל יותר גדול. טוב, לא תמיד מוציאים את זה לפועל, יש בחירה חופשית לצעירים. אבל זה כבר נושא אחר. אז זה מה שהוא אמר, הוא הבחין. יש דמויות, כפי שאתה אומר, מעטות, שהם בטופ, והם מקבלים נבואה למסור לאחרים, והם יודעים את זה, כי השם אומר להם, זה בשביל למסור לאחרים, וגם חבריהם הנביאים יודעים את זה, ויש כאלה שזה תגליות ושפע, שהם מקבלים לעצמם פתיחת עיניים, ראייה חזיונית, זה... טוב, כל זה הקדמה לפסקה הבאה, על ענייני החלומות, כותב הרב קוק כך, החלומות הגדולים יסוד העולם הם. עולם בלי חלומות זה עולם שהתמוטט. מה שמחזיק את העולם, היסודות של העולם זה החלומות. המדרגות שונות הן. יש המדרגות העליונות של חלומות, חולמים הם הנביאים. בחלום אדבר בו, כך כתוב בפרשת בעלותך. השם מדבר אל נביא דרך חלום. אז חלום נבואי. חולמים הם המשוררים בהקיץ. יש כאלה, לא כותבים פרוזה, כותבים שירה. זה השראה כזאת מסוימת. היא אנושית, שכלית, דמיונית. אבל זאת השראה מסוימת. זה לא כמו הנביאים, אבל זה גם. משהו מרומם. מרומם. חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. יש אנשים שהם לא משוררים, אבל הם בעלי מעוף, בעלי מחשבה יצירתית, והם חושבים איך ליישב את הארץ, איך לתקן את העולם, איך לשכלל על ידי המדע, כל מיני דברים. חושבים לתיקון העולם, לא חושבים על עצמם, חושבים מחשבות טובות, כלליות. אומר הרב, עד כאן דיברנו על דמויות, אנשי סגולה מיוחדים, אבל גם אנחנו כולנו. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, המפעל הציוני הוא בעצם חלום. תזכרו מה היה לפני כ-150 שנה, לעלות לפה לארץ החרבה הזאת, לדמיין שתקום פה מדינה, זה היה חלום בלהות. אבל עם ישראל חלם, והחלום הצליח. מה ערכו של החלום? אומר הרב, הגסות של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצדם החומרי, הגסות הזאת נוטלת את אור החלום מן העולם. כל כך יכולה החברה, אנושות שלמה, להיות שקועה רק בצד החומרי, הנאות הגוף, אפילו רק פרנסה, נטו, חומרנות. שקיעה כזאת, היא נוטלת את אור החלום מן העולם. היא נוטלת את זוהר ההרחבה של העולם, את עלייתו העליונה מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר במחאובים מתוך הקיצותיה הארסיות של המציאות חסרת זוהר החלום. מתאר לנו הרב, מה קורה למציאות שאין בה חלום? האם החטופים ששהו במנהרות שנתיים יכלו לצאת משם בלי שהם היו חולמים? מציאות שהיא בלי חלום זה סופה. כי המציאות היא מלפפת אותנו. המציאות החומרית, המציאות הרדודה, השטחית, היא קוצצת לנו את הכנפיים. אין לנו אז כנפי רוח לעלות. אלא מה? המחובים של המציאות הזאת, המחובים הם ייסורי אהבה, הם ימרקו את העולם. יבררו לו כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה. יש כאלה שאומרים, תהיה ריאלי, זאת המציאות, אל תעז לחלום. המציאות הלקויה, זה מה יש. אבל האמת היא הפוכה לגמרי. בעת אשר רק החלום החופשי המורד במציאות וגבוליה, הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות. אומר הרב, החלום הוא חופשי. הוא משחרר אותך, הוא מורד במציאות כפי שהיא. הוא אומר, אפשר לחלום, אפשר לחלום על תיקון, על שיפור, על התקדמות. לכן החלומות הגדולים הם יסודי עולם. ואז שב חזון החלום, והיה למחזה ברור. כשאנחנו מתעלים, כשאנחנו שומעים, כשאנחנו מקשיבים, כשאנחנו מתבוננים בחלומות, ואנחנו מבררים אותם גם בשכלנו ובהרגשותינו, כשאנחנו כולנו שווים בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז החלום הזה הוא מקדם אותנו אל המציאות. אז יש חלומות עליונים של נביאים, ויש את התחתית עד גב אלינו. אנחנו היום חולמים על שיבת ציון, על המשך תנופת הציונות, ציונות הקודש, ובעזרת השם, על ידי החלום, יש יסוד לעולם, יש תיקון לעולם, ובעזרת השם, איתו, עם החלום, אנחנו נגיע הלאה, עד למציאות השלמה של בניין בית המקדש במהרה בימינו וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.